מאזינים לסייבר סייבר, מהדורת קורונה קורונה.
הכל קורונה! הכל קורונה! הכל קורונה!
סייבר סייבר לך, נועם רש.
סייבר סייבר לך, עידוק.
והיום אנחנו...
אבל אולי לפני שנתחיל...
כן.
קצת כדי לשמור על הוראות משרד הבריאות, אולי תתרחק טיפה.
אוקיי, שנייה. איך זה עכשיו?
עוד קצת.
עכשיו?
עכשיו אני לא שומע אותך בכלל, מצוין.
יופי, יופי נועם, באמת. תודה רבה לך על זה. ואנחנו באמת רוצים לדבר על משרד הבריאות והקורונה. אפליקציה חדשה בשם המגן, אפליקציה מאוד מדוברת, והיא מדוברת בייחוד בבועה הקטנה שלנו, של אנשי הסייבר והפרטיות, מכיוון שבניגוד להרבה אפליקציות ממשלתיות, יש לה כמה וכמה יתרונות, ואולי גם חסרונות, אבל בואו נדבר קודם על היתרונות. האפליקציה הזאת נבנתה בתפיסה של privacy by design, פרטיות בעיצוב קוראים לזה, או...
תכנון מונע פרטיות.
כן, תכנון שבו הפרטיות היא לא משהו שבודקים בסיום התהליך ואומרים, רגע, זה בסדר, רגע, זה לא בסדר, צריך לתקן פה, צריך לעשות איזה טלאי, אלא המחשבה מראש היא איך לתכנן את זה בהתאמה לפרטיות. דוגמה מאוד פשוטה להבנה לגבי פרטיות בתכנון, תכנון מונע פרטיות, נמצאת בסיגנל, אפליקציית הצ'אטים המאוד מאובטחת בקוד פתוח. ניקח לדוגמה את וואטסאפ, אז וואטסאפ מחזיקים מידע עלינו, מי אנחנו, עם מי החברים שלנו, עם מי אנחנו התכתבנו, מתי, וכל הדברים האלה. וברגע שיש צו בית משפט, או הקר פורץ למערכת, או איזשהו ממשל מיירט את התקשורת, הוא יכול להגיע למידע הזה, ואז צריך לחשוב איך מסתירים את המידע הזה, איך גורמים לו לא להגיע לגופים האלה, באמצעים טכנולוגיים, במאבק משפטי וכדומה. לעומת זאת, בסיגנל, הם לא שומרים את המידע הזה. כך שגם אם מישהו יבוא ויחבוט במנכ״ל שלהם עם תרוטה לך, אין לו מידע לתת, וזה privacy by design. זאת אומרת, הדבר נבנה מראש כך שלא תהיה פגיעה בפרטיות, כדי שלא תקרה אחר כך את צרת פרטיות שצריך לטפל בה.
הדיזיין של האפליקציה הזאת ואיכות הקוד באמת ברמה מצוינת. הרעיון אומר, אנחנו לא נשלח שום דבר לשום גוף ממשלתי, אלא הגוף הממשלתי ידווח לנו איפה היו חולים, ועל פי ההיסטוריית מיקום של המכשיר שלנו, המכשיר שלנו יגיד לנו אם היינו לידם. שזה באמת ברמת המחשבה והתכנון, כל הכבוד. ובאמת פה זה המקום להגיד כל הכבוד לכל מי שהיה מעורב בפרויקט הזה, שנקרא Code Against Corona, לפני ששינה את השם שלו להמגן.
המגן, זה שם נפלא. אני מרגיש נורא בטוח ככה, באמת. זה מה שנקרא מגן וכן ייראה. בדיחה נישתית לאנשים שהם בקהילת המודיעין. בוא נגיד כמה מהשמות, פרופסור מיכאל בירנהק, שאיתו התייעצו בנוגע לפרטיות, ורן ברזיק, שאיתו התייעצו בנוגע להבטחת המידע, רן ברזיק ידידי מערכת סייבר סייבר, ועומרי סגב מויאל שגויס לדבר הזה, ועוד הרבה אנשים טובים, ואפילו האפליקציה הזאת היא בקוד פתוח שנמצא בגיטהאב, זאת אומרת שהאקרים חובבי מאפים, שלא סומכים על המדינה, וזה טוב לא לסמוך על המדינה, זה טוב להיות ספקן, יכולים לבדוק את הקוד הזה בעצמם, להסתכל ולראות שהוא אכן עושה מה שהוא אמור לעשות, ולא עושה מה שהוא לא אמור לעשות. באמת, חמישה מאפים מבחינת הסתכלות מודרנית ועדכנית, על איך בונים אפליקציה ממשלתית, כל הכבוד למשרד הבריאות, ועכשיו נועם בוא תערוס לנו את החגיגה.
כל זה יפה מאוד ברמת ההצהרה, אבל... זה לא בדיוק מה שהאפליקציה הזו עושה בפועל, וחשוב מכך, זה לא בדיוק מה שהאפליקציה הזו יכולה לעשות בעתיד המאוד מאוד קרוב. כמו שאמרת, מדובר במערכת קוד פתוח, והסקרנות השתלטה עלינו, היינו חייבים להסתכל מה קורה בקוד, אבל לפני שהסתכלנו בקוד, הסתכלנו איזה הרשאות צריך.
אז נגיד שלאפליקציות, הן מותקנות על הטלפון, ואז הן מבקשות רשות להשתמש בכל מיני דברים. למשל, גישה למיקרופון, אם זה אפליקציה של צ'אטים, וצריך מיקרופון בשביל לדבר.
היי, 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 היי. היי, 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 היי
גישה לאחסון, אם זה אפליקציה של למשל מצלמה שצריכה לאחסן את התמונות שהיא מצלמת איפשהו, וכן הלאה וכן הלאה, יש המון המון הרשאות שאפליקציה יכולה לבקש לשם תפקודה, וכמובן שהיא יכולה לבקש הרשאות גם שהיא לא נדרשת להן לתפעול האפליקציה עצמה, אלא לצרכים אחרים של בעלי האפליקציה. ולפעמים השימושים האלה בעייתיים.
אז אם אנחנו מסתכלים בתוך הקוד של האפליקציה, אנחנו רואים שהיא בעצם אוספת כל הזמן, כל כמה דקות, היא אוספת את כל רשתות הווי-פיי, לא שאני מחובר אליהם, אלא שנמצאות בסביבתי, ושומרת אותם במסד נתונים.
וזה משהו שהיא קיבלה הרשאות, ביקשה הרשאות לעשות אותו.
לא בדיוק, היא ביקשה הרשאות לגשת לווי-פיי, כדי להוריד את הקובץ ממשרד הבריאות עם כל החולים והמיקומים שלהם.
עם המידע העדכני.
בשאלות ותשובות, למשל, באתר הממשלתי, לא מופיע שם הדבר הזה, זה כן מופיע בסעיף אבטחת מידע בפרטיות, בתור איזה משהו שהוא מאוד אגבי, אבל מה שקורה, כל מי שמתקין את האפליקציה הזו, אוסף כל הזמן את כל רשתות הווי-פיי שנמצאות סביבו, ולא אלה שהוא מחובר אליהם, אלא אלה שהוא מזהה, זאת אומרת, אלה של השכנים ושל בתי הקפה בסביבה, או אם זה במקרה שלי, איזה גמל שעובר לא רחוק מהרסל שלי. וזו בעיה, כי ברגע שמצליבים את המיקום, שכאמור האפליקציה כל הזמן עוקבת אחרי המיקום שלי, יחד עם כל רשתות הווי-פיי, שם של רשת ווי-פיי, ולא סתם שם, אלא זה ממש המק אדרס של, של, של כל ראוטר וראוטר, זה נותן למי שמחזיק במידע הזה, ותכף נגיע גם לנקודה הזו, מידע איפה נמצאת כל רשת ווי-פיי.
עם הראוטר שלי, המספר הייחודי שלו, המק אדרס שלו, הוא נגיד 1-2-3-4-5, ומישהו עבר ליד הבית שלי עם הטלפון ועם האפליקציה הזאת מותקנת, אז האפליקציה הזאת א', מעקנת אותו, זאת אומרת, אתה נמצא ליד הבית שלי דו, וב', שומרת גם את שם רשת הווי-פיי שלי, בורקסים וחתולים, וגם את המזהה הייחודי של הראוטר שלי, 1-2-3-4-5, שלא משתנה גם אם שיניתי את שם הרשת, ובהנחה שהראוטר שלי לא עובר ממקום למקום הרבה, אלא נשאר פה במשך זמן מה, לפחות עד שאני אעבור דירה, או אחליף ראוטר, אז מי שמחזיק את המאגר יכול לדעת שראוטר 1-2-3-4-5 נמצא ברחוב מסוים, במקום מסוים, וזה מידע שאפשר להשתמש בו אחר כך, מכיוון שהרבה אפליקציות מבקשות גישה לווי-פיי, כל מכשיר סלולרי כדי להתחבר לווי-פיי הוא צריך להיות פתוח, וברגע שהוא פתוח הוא מזהה את הרשתות מסביבו, ואז אפשר לדעת את המיקום שלך למשל, גם אם סגרת את ה-GPS.
ומעבר לכך, יכול להיות שאתה עובד עם הלפטופ שלך שאין לו GPS, ועדיין תוקפים מרושעים, עובדי מדינה או אחרים, יכולים לדעת איפה אתה נמצא על פי המיקום של רשת הווי-פיי אליה אתה מחובר. המאגר הזה הוא מאוד יקר ערך לאיכון מתוחכם.
אנחנו יודעים שגוגל עצמם, שמספקים לנו שירותי מיקום, גם אספו את המידע הזה, כאשר הם שלחו את המכוניות שלהם לצלם את הרחובות במסגרת פרויקט גוגל סטריט ויו.
For the last 15 years, we've been mapping the world together, helping you get wherever you wanted to go.
הם אספו גם מידע על הראוטרים, על הרשתות.
Or book a table for the tastiest pizza you haven't eaten yet.
אגב, הם אספו גם את המידע שזרם מהרשתות ואליהן ונתפסו ואמרו, אופס, סליחה, טעות של מהנדס, אבל חלק מהיכולת של גוגל למקם אותנו בצורה מאוד מדויקת, יותר מדויקת מ-GPS, היא בזכות האיסוף הזה של רשתות הווי-פיי, שאגב מתבצע כל הזמן גם בטלפונים שמבוססים על אנדרואיד. כל פעם שטלפון האנדרואיד שלי מנסה לחפש רשת ווי-פיי, גוגל יכולים לשאוב את המידע הזה ממני, ואני לא יודע באיזה הרשאה זה נמצא, אבל אני מניח שיש איזושהי הרשאה כזאת, אז גוגל יכולים לדעת איפה אני, וגם למפות מחדש, נגיד אם יש רשתות חדשות, אם זזו רשתות ממקום למקום, אז הניטור הזה הוא מתמשך, ולא שהרשינו את זה לגוגל, אבל זה שגם משרד ממשלתי עושה את זה, זה עוד יותר בעייתי.
נטען על ידי מפתחי האפליקציה, שהם לא מסתפקים בזה, אלא גם יעשו איכון על ידי בלוטוס, זאת אומרת, את כל המכשירים שאנחנו מחוברים אליהם, או נמצאים לידם, זה גם יאסף, זה משהו שלא נעשה כרגע, אלא זה איזשהו תכנון עתידי, וגם, וזה אולי אפילו קצת יותר בעייתי, מה שנקרא Data Over Sound, שתכלס זה לפתוח את המיקרופון שלנו ולהתחיל להקליט מדי פעם. אז אנחנו נדגיש, זה לא משהו שקורה עכשיו, אבל זה משהו שהוא מתוכנן. זה לא נמצא בתוך הקוד, זה משהו שמפתחי האפליקציה אומרים שהם רוצים להטמיע, כנראה בדרישה של מי שהזמין את האפליקציה הזאת, ומי ששילם להם לפתח אותה.
ולמה בעצם צריך זיהוי קולי? איך זיהוי קולי יכול למקם אותנו?
למשל, האפליקציה של שופרסל עושה את זה, כדי לדעת האם אתה נמצא בתוך סניף שלה. יש כל מיני אפליקציות אחרות שמשתמשות בטכנולוגיה הזו כדי לדעת מה אתה רואה באותו רגע בטלוויזיה, או אם אתה נמצא ליד מקלט רדיו, כל מיני דברים כאלה, חתימות קוליות.
אפשר גם ליצור נקודות ציון מלאכותיות, אם אני, למשל בסופר, משדר צליל מסוים, אולי אפילו צליל שהטלפון קולט ואני כאדם פחות קולט בשאר הרעשים בסביבה, והצליל הזה מודיע לטלפון בעצם, אתה נמצא כאן.
עוד דבר שחשוב להבין מה קורה פה, זה שהאפליקציה הזאת תטריע לנו אם היינו במרחק של 500 מטרים מחולה קורונה.
שזה מרחק שאפילו מותר לפי תקנות משרד הבריאות.
תתרחק עוד קצת.
אוקיי, ועכשיו?
עוד 500 מטר.
שומע אותי?
לא. מצוין.
תודה על זה שוב, נועם רש.
יש פה עוד מספר בעיות, שבשעה שכרגע המידע נאסף מקומית בטלפון, יש כמה דגלים באפליקציה ששינוי פשוט שלהם, שהרי האפליקציות האלה מתעדכנות כל הזמן, שינוי שיקרה בעוד כך וכך ימים או כך וכך שבועות, אחרי שאנחנו נמצא כבר איזשהו מאפה אחר לנגוס בו את השיניים, פשוט יהפוך מפולס לטרו. ואז כל המידע שנשמר אצלנו, יישלח.
שזה בניגוד לאיך שהתוכנה עובדת עכשיו, שהיא רק שולחת אלינו מידע ומנתחת אותו מקומית.
עכשיו, מעבר לזה, אנחנו רואים את ההתקדמות המהירה של, של החקיקה ושל צעדי החירום הדרקונים ש... מטילים עלינו חדשות לבקרים, ואנחנו רואים גם סמכויות חדשות שניתנות לשבק, וכל עוד אנחנו לא חולים, אולי משהו אחד, אבל כל עוד המידע נאסף אצלנו, בשלב מסוים הוא יצא גם החוצה. קשה מאוד לטעון שאני אוסף את המידע של הווי-פיי בשביל הכיף שלי. אם אני לא צריך אותו, אני לא הולך לאסוף אותו. אם אני לא משדר אותו, הוא חסר משמעות. ולכן, ההמלצה שלנו כרגע, היא לא להתקין את מכשיר הניטור הממשלתי הזה על המכשירים שלנו, לפחות עד שיינתנו הבהרות נוספות, ובאופן כללי, אפשר לעקוב אחרי פרסומים בעיתון, אפשר להוריד את קובץ המיקומים הזה גם בעצמנו, אפשר לגשת לאתר משרד הבריאות, שם הקובץ הזה מוצג על מפה יפה, אנחנו לא חייבים לשתף פעולה עם מערכת הניטור הממשלתית הזו, ולאסוף את המידע הזה כדי שיום אחד ייקחו אותו מאיתנו וישתמשו בו על מנת ליצור מסד נתונים מפלצתי נוסף שישומש נגדנו.
ואני רוצה למסגר בצד השני שוב, התחלנו עם המחמאות ונסיים במחמאות, העובדה שלנועם היה קל למצוא את הכשלים האלה, כי בזכות העובדה שהמערכת הזאת שוחררה בקוד פתוח, ולמצוא כשלים כאלה זה בדיוק המטרה של לפרסם דבר כזה בקוד פתוח, מעבר לזה שכמובן מי שירצה יוכל לבנות גרסה משלו למערכת הזאת, או לשפר אותה, או להציע שיפורים, ולתת אותם במתנה, כמו שנהוג וכמו שהכללים של רישיון הקוד הפתוח קובעים, אבל זה בדיוק המטרה, זאת אומרת, לא כדאי להסתכל על זה כהנה נתנו לכם תוכנה עם קוד פתוח ואתם הולכים ומחרבנים עליה, אלא בדיוק זה, נתנו לכם תוכנה עם קוד פתוח, אתם מצאתם את הבעיות בה, ואם אנחנו באמת מתכוונים לשמור על הפרטיות שלכם ולהשתמש בתוכנה הזאת רק כדי לסייע ולעצור את המגפה, אז אנחנו ניקח בחשבון את הדברים האלה ונוציא עדכון גרסה.
עוד דבר שחשוב להדגיש פה זה שלא מדובר בבעיית אבטחה. הדיזיין של המערכת הזאת הוא יפה מאוד, איכות הקוד היא גבוהה מאוד, רואים שמי שכתב אותו יודע מה הוא עושה או יודעת מה היא עושה במקרה הזה, ולפי השם שמופיע בגיטה, מדובר במפתחת בשם מירי שלב, אז שפו, מירי שלב, וזה לא העניין, זאת לא בעיית הבטחה, זו בעיית פרטיות חמורה מאוד, שראוי היה, שהייתה עולה לדיון ציבורי, לפני שהייתה נשלחת להתקנה במכשירים של משתמשים ישראלים.
אבל בוא נקווה שהיא תעלה לדיון עכשיו, ואם כבר דיברנו על השבק הזה, יש סיפור באמת על השלומיאליות, שאפילו מיטב הטכנולוגיה והריגול לא יכולים לה. סיפור של רוני לינדר בדמרקר, על רופא בשם איתמר זילברמן, הוא רופא נשים מתל אביב, לא הרגיש טוב, ומכיוון שהוא מטפל בנשים בהיריון, וזה קבוצת סיכון, אז הוא ביקש להיבדק, הוא נבדק, נשלח לבידוד של 48 שעות, קיבל את התוצאות ולשמחתו הוא לא חולה. אבל משרד הבריאות קיבל בטעות מידע לא נכון שהוא כן חולה, הוא העביר את המידע לשבק והשבק מיד התחיל לעקוב ולהקן את כל האנשים שהיו בסביבתו של דוקטור זילברמן. הוא קיבל הודעה ממשרד הבריאות שאומרת, בהתאם לתוצאות הבדיקה לפי החלית בקורונה, נזכיר, לא חלה בקורונה, מבוצעת חקירה אפידמיולוגית כדי לאתר אנשים שנחשפו אליך לצורך השלמת הבדיקה, משתמשים באמצעים טכנולוגיים לפי תקנות לשעת חירום. ואת ההודעה הזאת הוא קיבל ביום שישי, ביום שבת כבר בן זוגו סיפר שכל החברים שהם נפגשו איתם, המנקה או המנקה, השכנות שהביאו קניות לדלת והרופאים מהקליניקה, התחילו לקבל הודעות שעליהם להיכנס לבידוד. הוא שלח אס-אמסים למשרד הבריאות, למד על הכללית, כדי שיפסיקו את הבידודים הללו, אבל לא הצליח. זאת אומרת, ממש נגרמה פה תאונת שרשרת של מידע שגוי, וזה עוד דבר שצריך לזכור לגבי הטכנולוגיות האלה, כמו שאנחנו מצפים הרבה פעמים מאלגוריתמים וממחשבים לא לטעות, אז אלגוריתמים ומחשבים עושים מה שאומרים להם. ואם במה שאומרים להם יש מידע לא נכון, אז זה מה שהם יעשו. משרד הבריאות מסר לדמרקר, מבירור המקרה לעומק נמצא כי הראה תקלה שנבעה מטעות הקלדה של המעבדה, באתר המעבדה שבה בוצעה הבדיקה. לאחר קבלת חיווי חיובי שגוי, הופץ אס-אמס לכלל הבאים במגע הדוק עם האדם האמור, אלא שאז התבררה הטעות, האדם הודכן כי הוא שלילי, והמקרה טופל. אנו בימים הראשונים להפעלת המערכת אשר פותחה בזמן קצר, ומכיוון שהנתונים לא נקלטו באופן אוטומטי למערכת בימים הראשונים להפעלתה, קיים קושי בעת הזו לתת חיווי חוזר על הטעות בין המידע הגדול בו צריך לטפל אודות חולים ואנשים שבאו איתם במגע. צוותי המחשוב עובדים ימים כלילות, אני חושב שהם התכוונו לילות כימים, על מנת להסדיר תהליך אוטומטי שיאפשר פניות שלהם גם לפיתוח של חיווי חוזר במקרה כמתואר. אנו מצרים על כניסתם של אנשים לבידוד שלא לצורך, אך טעות זו מתגמדת מול התרחיש ההפוך. משרד הבריאות עושה כל שביכולתו על מנת להשתפר בתהליכים הללו, במטרה לספק את המענה הטוב ביותר למצב בו אנו נמצאים. ודוקטור זילברמן אומר שלא הוא ולא קרוביו קיבלו הודעה כזאת ממשרד הבריאות.
ועל זה נאמר, לא נעים.
ועכשיו, בסייבר סייבר, חסות חסות.
הפרק של היום מוגש לכם בחסות Sentinel One. שלום וסייבר סייבר ליותם גוטמן. אתם גייסתם עכשיו הרבה כסף.
הודענו על גיוס Series E של 200 מיליון דולר, שמעלה את הוולואציה של החברה ל-1.1 מיליארד.
ברוכים הבאים לאורוות החד קרן. ומה אתם מחפשים?
עכשיו עם הגיוס האחרון אנחנו כמובן מתרחבים פה בארץ, יש לנו כבר יותר מ-200 עובדים פה. המוצר שלנו התחיל כמוצר שמגן על תחנות קצה, endpoint security, והוא בין הטובים בעולם בתחום הזה, אבל זה לא מספיק, ואנחנו עכשיו מתרחבים לתחומים של הבטחה של התקני IoT בתוך הארגון, ולהבטחת ענן, כך שהלקוח יכול לעשות הכל מאותה קונסולה, מאותה פלטפורמה, שזה אנחנו צריכים הרבה אנשים טובים, בנוסף לאנשים שכבר יש אצלנו. התחומים שאנחנו בעיקר מגייסים עכשיו זה פרודקט, תחומים של IoT, ביג דאטה ואנליטיקות, זה התחומים שאנחנו ממש עכשיו שמים עליהם דגש בגידול.
תודה רבה, יותם גוטמן, Sentinel One.
תודה רבה, עידו.
רוצים להצטרף להצלחה? להציע את עצמכם ל-Sentinel One? יכנסו עכשיו לפודקאסטי.co/Sentinel. podcasti.co/sentinel.
ואם אתם רוצים לפרסם בסייבר סייבר, פנו אלינו ads@podcasti.co. תודה.
סייבר סייבר. סייבר סייבר. פודקאסט על האקרים ומאפים.
ואפרופו לא נעים, בימים אלה אנחנו באמת לא נעים.
אני אבא ו... לא, הבדיחה הזאת היא ממש לא לעניין.
אבל לפני ההסגר ננו, נוע תנוע.
סייבר סייבר, אמיר שלדובסקי.
סייבר סייבר, עידו.
מה הבעיה שלך עם קורקינטים?
בגדול אין לי בעיה עם קורקינטים. אני אפילו משתמש בהם. אבל החלטתי לעשות איזו בדיקה ולהבין איך הם עובדים קצת, ולראות האם השקיעו בסקיוריטי שלהם, כמו שהייתי רוצה שישקיעו בהבטחה שלהם.
ומה מצאת? שזה הדבר המאובטח ביותר בעולם?
לא כל כך. אפשר לשלוף כל מיני אינפורמציות על הקורקינטים והנסיעות שלהם.
אבל אולי תספר לנו קצת על עצמך לפני שאתה תוקף קורקינטים.
קוראים לי אמיר, אני עובד בחברת אימפרווה, כחלק מהקבוצת סקיוריטי שלהם, הסקיוריטי ריסרצ' גרופ, ואנחנו גם עוזרים לייצר כל מיני מוצרים להבטחת מידע, וחוקרים כל מיני התקפות, ועושים מלא מלא דברים מעניינים בתחום הסקיוריטי, ובאחד הישיבות בריינסטורמינג שהיה לנו, החלטנו מה בא לנו לחקור, ומה אנחנו רוצים לעשות, אז קפץ לי הרעיון של בואו נסתכל על הסקיוריטי של קורקינטים שיתופיים.
Oh dear! Too late on that important day? What about an e-scooter? Sounds like a smart mobility solution to stay in time.
Time to fly.
Say hello to LimeBike.
The e-scooter brought Alex there on time.
Mission accomplished. Bird.
Try it now.
זה משהו שהחברה מעודדת, זאת אומרת שכל אחד יבוא עם רעיונות, אני רוצה לבדוק אם הטוסטר שלי מרגל אחריי, ודברים כאלה, זה חלק מהתפקיד, או שזה משהו יוזמה אישית?
החברה מעודדת דברים כאלה, במיוחד שזה מסתדר ל-aligned לביזנס, ורוב הדברים כן, אנחנו פחות חוקרים טוסטרים, אבל חוקרים דברים שלו.
זה נישה מוזנחת, אולי שווה לחקור.
בתחום ה-IoT, מחר הטוסטר שלך באמת יהיה הרבה יותר חכם משהו היום כנראה, ואולי שווה להסתכל על זה היום.
אנחנו כל הזמן אמרו לנו, המקרר ידבר עם התנור, אבל לא ידענו שהם גם ירחלו.
מחר התנור יתקיף את המקרר, כי מצבן אותו, זה גם עלול להיות מתישהו תרחיש אפשרי.
When are you gonna stop making Cylon toast?
When I have enough to destroy all the human toast on the battle star known as Galactica.
אתה נוסע על קורקינטים? זה עניין אותך כי אתה משתמש?
אני משתמש ככה מדי פעם, כאילו פה ושם אתה יוצא לתפוס קורקינט, זה ממש נחמד, זה שירות מאוד מאוד מעניין נקרא לזה. פה ושם בשביל לתפוס, לחסוך לי את כמה קילומטרים הליכה, במיוחד בקיץ, שזה פחות נעים ללכת ברגל, אז בעיניי מאוד מאוד נחמד.
ושהחלטת לבדוק קורקינטים, בחרת חברה מסוימת, או אמרת נסתכל על התשתית הכללית של קורקינטים?
אז התחלתי עם חברה מסוימת, אחר כך הרחבתי את זה לעוד חברות. בחרנו חברות שעובדות בתל אביב.
בלי שמות.
בלי שמות, ממש בלי. ובגדול התחלנו על ידי זה שרצינו לראות איך האפליקציה מדברת עם השרת. אז בעצם הרמנו אמולטור של אנדרואיד בשם ג'ני מושן, כלי חינמי, שהתקנו עליו את האפליקציות השונות, ו... העברנו אותם דרך כלי שנקרא ברפסוויט, והסנפנו את האפליקציה וראינו איך היא מדברת עם השרת, מה היא מדברת איתו, מה היא מעבירה לו, מה הוא מחזיר לו בחזרה, ומצאנו שם כמה דברים מעניינים.
כדי שהקורקינט ידבר עם האפליקציה, שניהם צריכים ממשק, הממשק הזה נקרא API, ודרכו עובר מידע, הטלפון שואל, הקורקינט עונה, והם מתקשרים ביניהם. והשאלה שאתה בעצם בדקת היא, איזה מידע עובר, והאם אפשר לעשות בו שימוש לרעה?
בגדול יש שרת שיושב איפשהו כנראה בקלאוד. האפליקציה שלי תפנה לשרת ותגיד לו, תשמע, אני כאן, תביא לי קורקינטים מסביבי כי אני רוצה לקחת אחד לנסיעה. השרת יבדוק, יראה מה נמצא מסביב, ויחזיר לי. אחר כך אני מוצא את הקורקינט שאני רוצה לעלות עליו, ואני אומר, אוקיי, בוא תפתח לי את הקורקינט הזה בבקשה. השרת ייתן פקודה לקורקינט, קורקינט ייפתח, ואז אני אוכל לקחת אותו לנסיעה.
זאת אומרת שכל קורקינט הוא בעצם מכשיר קטן עם GPS, ושמשדר בעזרת 3G או 4G את המיקום שלו, כאילו הוא טלפון.
בדיוק, משהו כזה. אני מכליל אותו תחת קטגוריית ה-IoT.
ומה ראית?
אז ראינו בחלק מהחברות שבאמת לקורקינטים יש איזה unique identifier, איזה UUID או משהו בסגנון, שבעצם אומר, זה קורקינט X, והוא תמיד יהיה הקורקינט X הזה, גם אחר וגם עוד שעה וגם עוד שבוע.
שההיגיון בזה הוא שאם אני מנהל צי של קורקינטים, אני רוצה לדעת מה מצבו של כל אחד, ואני צריך לזהות כל אחד מהם בשמו.
נכון, מאוד הגיוני שאתה בתור בעל צי קורקינטים, צריך שכל קורקינט באמת יהיה ID יוניקי, שתוכל לדעת כמה קילומטראז' הוא עושה, מתי צריך טיפול, מתי נגמר את הבטריה וכן הלאה וכן הלאה. אבל אני בתור צרכן לא באמת צריך את המידע הזה. ובעזרת הדבר הזה, באמת יכלנו, בעצם מצאנו API call, קריאה לשרת, שמחזירת X קורקינטים מסביבי לפי הגיאולוקיישן שאנחנו שידרנו לשרת.
אתם זייפתם לא רק את מכשיר הסלולר, אלא גם את ה-GPS.
כן, בעצם בקריאה לשרת, אנחנו מדווחים לשרת איפה אנחנו נמצאים, מה הקורדינטות שלנו, ולפי זה הוא יודע לאסוף את ה-X קורקינטים שמסביבי, ולשלוח לי רשימה, אלה הקורקינטים שמשליחה, האפליקציה כבר יודעת להציג לך אפילו אותם על המפה, בצורה מאוד מאוד יפה.
ועד כאן זה שימוש לגיטימי שככה השיטה עובדת. אני נמצא במקום מסוים, אני רוצה למצוא את הקורקינט הקרוב ביותר, אני לא אתחיל לחפש אותו מסביבי, אני פשוט אסתכל באפליקציה והיא תגיד לי, לך ישר פני שמאלה, הקורקינט שם.
בדיוק, פחות או יותר ככה. מה שכן, בגלל שלקורקינט הזה יש כל הזמן את אותו ID, אנחנו יכולים להתחיל לראות איפה הוא נמצא, ולהתחיל לעקוב אחרי כל הנסיעות שהוא נלקח.
לעשות מן סיפורו של קורקינט, הביוגרפיה.
נכון. אז באמת כתבנו אפליקציה בפייתון, סקריפט קטן בינוני כזה, שבעצם לקחנו כל מיני נקודות באזור תל אביב רבתי, גריד כזה על המפה של כמה עשרות או מאות נקודות, ובעצם רצנו נקודה נקודה ועשינו אותו קריאה לשרת, אמרנו, אני פה, תביא קורקינט. אני פה, תביא קורקינט. אני פה, תביא קורקינט. אני פה, תביא קורקינט. אני פה, 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 תביא קורקינט, וכן הלאה וכן הלאה.
ואין מגבלות של כמה פעמים אפשר לבקש קורקינטים?
אז בחלק מהחברות היו מגבלות, פתרנו את זה בעזרת פתיחת כמה יוזרים, זה היה די פשוט.
סייבר סייבר.
הייתה חברה אחת שאפילו לא הייתה מגבלה כזאת, נכון, לא היית צריך להיות רשום אפילו לשירות בשביל...
זה שירות.
אני לא רוצה לנסוע על קורקינט, אתה פשוט רוצה לדעת שיש.
בדיוק.
זה נותן לי לישון טוב יותר בלילה.
אכן. בעצם אחרי שאספנו את כל הנקודות האלה וקיבלנו את כל הקורקינטים, אז בעצם יש לנו תמונת מפה של כל הקורקינטים באזור תל אביב רבתי, ואיפה כל אחד נמצא.
מן וידאו ארט לשעות הפנאי.
בדיוק. אז בעצם מה שעשינו, בעצם עשינו סייקל כזה של פולינג כל דקה בערך, או משהו בסגנון, ובעצם ראינו כל הזמן איפה יש קורקינט, האם הוא נמצא באותו מקום, האם הוא נשאר שם, ואופ, פתאום הוא לא נמצא שם יותר.
נקשרתם לקורקינטים מסוימים שהרגשתם שהם כאלה זנוחים ודחויים?
מיוחדים.
לא, אבל היו כמה כאלה שבאמת סימפטיתי, כי באמת נסו בהם הרבה, אז היה מעניין לראות. אז היו כמה עידים כאלה שהיו מאוד מאוד זכורים לי בראש כזה, ודעתי לחפש אותם בטבלאות וכן הלאה.
הלכת גם עשית סלפי עם הקורקינט?
לא.
אז אתם ממפים את התנועה של הקורקינטים, את המיקום שלהם, ומהמידע הזה אפשר להגיע לדבר הבא, שהוא סטטיסטיקות על השימוש בקורקינטים בגושדן.
בדיוק. אז בעצם ברגע שידעתי לתשאל את השרת ולראות כל הזמן איפה כל קורקינטים נמצאים, אז ברגע שאחד נעלם מהמפה, הבנו שהוא כנראה יצא לנסיעה, ובדקנו מתי הוא חוזר למפה, ובעצם זה אמר לנו מתי הסתיימה הנסיעה.
ואז גם אתם יכולים לדעת מה הייתה הנסיעה. זאת אומרת, יש לכם התחלה ויש לכם סוף.
יש לנו התחלה וסוף, אין לנו את כל הדרך באמצע, יש לנו את הזמן התחלה וזמן סוף, ואת הקורדינטות, ועוד קצת אינפורמציה, קצת על חלק מהקורקינטים שיתפו את המרחקים שהם עוברים, בצורה מדויקת פחות או יותר, אבל בעצם, ברגע שיש לנו התחלה וסוף של נסיעה, זה היה מאוד מאוד כיף לתת לגוגל לנחש. הלכנו לגוגל מאפ, נתנו לו, תן לי מסלול של אופניים בעצם, כי זה הכי קרוב לקורקינט, מנקודה A ל-B, והוא תפר לנו איזה מסלול, רוב המסלולים שהסתכלנו בהם נראו די הגיוניים לזמן נסיעה שגוגל העריך.
וגם ניסיתם לשחזר את זה? זאת אומרת, ניסיתם לקחת קורקינט, לשלוח איזה מישהו, להביא איזה בורקס מאיפשהו, ולנסות לשחזר את הסיפור הזה בלייב?
לא בדיוק, שיחקנו במשחקים אחרים, אהבנו...
בוטל.
הלכנו לצפצף קצת בקורקינטים ברחבי העיר.
שזה עוד דבר. אתם גיליתם שאתם יכולים לא רק לשמוע מהקורקינטים, אלא גם לדבר אליהם ולתת להם פקודות.
נכון. ה-GPS שלהם לא ממש ממש מדויק.
GPS של טלפונים גם לא מאוד מדויק.
נכון, אז בגלל זה אתה יכול לעמוד במקום כלשהו, ובאפליקציה רשום שהקורקינט ממש עליך, ואתה לא רואה אותו.
או שאתה רואה אותו, אבל הוא נמצא בקרב אחיו.
בדיוק. אז אופציה ממש מגניבה, זה לבקש מהשרת, שבוא תצפצף לי את הקורקינט, שאני אוכל לזהות אותו, שאני אוכל למצוא אותו, שמישהו לא זרק אותו לשיחים בטעות, או משהו בסגנון.
או לא בטעות, רק אומר.
ואז בעצם אתה יכול למצוא אותו. אז בעצם יש איזה API של צלצל בקורקינט.
וצלצלתם בקורקינט?
אז צלצלנו ביותר מאחד.
בוא נשמע את זה.
אז באמת צלצלנו בקורקינטים, זה היה ממש נחמד. גם שם היה מגבלה של רייט לימיט. עקפנו אותה פחות או יותר באותו סגנון שעקפנו את הפולינג.
אפשר היה לשלוח צלצולים שונים? ליצור מן סימפוניה של קורקינטים?
צלצולים שונים לא. אני שקלתי לבקש מאיזה חבר שהוא קצת יותר מוזיקלי, האם עם אותו טון אפשר לעשות משהו מעניין. עוד לא יצא לי לבדוק את זה, אבל זה משהו שיכול להיות מאוד מאוד מעניין לעשות.
אני זוכר לפני כמה חודשים, היה סיפור על זה שהקרים הצליחו לפרוץ לקורקינטי ולהחליף להם את הצפצוף בכל מיני... והיה עוד סיפור שלא נגע לקורקינטים שיתופיים, אלא לקורקינטים של שיומי, M365, שאפשר להאקרים ממש להפעיל את המערכות הפיזיות, הקינטיות של הקורקינט, להאיץ, לבלום, וכל זה בשליטה מרחוק.
זה שירות.
פה התלבשו על חולשה בטכנולוגיית הבלוטוס של הקורקינט, ובאמת טענו גרסת פירמוור חדשה לקורקינט, שבעצם גרמה לו להתנהג בצורה אחרת, וממש היה אפשר להשתלט עליו ולעשות את הדברים. כל התחום הזה של קורקינטים הוא ככה, יחסית תפס תאוצה בשנים האחרונות.
שתי רדיחות אבא, אתה עצור!
שרד סקוטרס, כאילו קורקינטים שיתופיים, זה באמת משהו שרץ בשנתיים האחרונות ממש ממש חזק. לפני זה קורקינטים חשמליים התחילו לא מעט, אבל באמת, היום יש יותר מודעות נקרא לזה להבטחה של קורקינטים לדעתי.
ומעבר לקורקינטים עצמם, היה גם מידע על משתמשים?
לכאורה לא. לא אכלנו לראות שגברת כהן מחדרה נוסעת על קורקינטים כל יום ראשון בבוקר, אבל ברגע שאנחנו יודעים לאן קורקינט נסע, מספיק שאני צופה במישהו שעולה על קורקינט, אז יש לי את הנקודת מוצא שלו, אני יודע מה השעה שהוא עשה את זה, אז אני הולך למערכת.
ואתה יודע את המזהה?
כן, בדיוק, ואני יכול למצוא, ובאותו רגע אני יכול לדעת מה המזהה, כי יש לי בכל הלוגים שלי מתי כל קורקינט נלקח, ומאיזה אזור. אז מאוד מאוד קל למצוא אחר כך לאן הוא הגיע, בלי ממש לעקוב אחריו.
שזה כבר קריפי, זה כאילו... אתה רואה מישהו, הוא רואה אותך, הוא נוסע, אתה כבר לא רואה אותו, והוא לא יודע שיש לך בעצם, אתה תקבל עוד מעט את ההודעה, הגעתי.
זה חולשת הבטחה קריפית.
אז כן, זה באמת מה שמאוד מאוד קריפי בכל הדבר הזה לדעתי.
ומעבר לזה, יש לכם נתונים שהם אותנו כמשתמשי קורקינט או כאנשים שגרים בעיר מאוד מעניינים, ולחברה זה מאוד בעייתי שהם יוצאים.
זה אגב גם מעניין את החברות המתחרות, יש פה כמה חברות שאני מניח שהיו מאוד שמחות לשים את הטלפיים שלהם על המידע שאספתם.
נכון, בדיוק. אז יש פה מידע באמת שהוא יותר פרופרייטי לכל חברה, מידע עסקי, בעצם כמה קורקינטים יש לה בפליט בתל אביב, כמה הממוצע של קורקינט עושה לנסיעה, כמה זמן נסיעה.
אזורים פופולריים יותר בשעות מסוימות, איפה כדאי לתגבר, איפה כדאי לשים איפה שהמתחרים נמצאים.
נכון, גם אגב, גם משקיעים יכולים להתעניין מאוד מאוד בזה. החברות האלה מגייסות לא מעט כספים.
זה אפשר לבדוק אם הדיווחים שלהם נכונים, או שהם...
משהו כזה, כן, אתה יכול לראות האם הם באמת מצליחים כמו שהם מדווחים לך, ולראות האם הם עומדים ביעדים שלהם, וכן הלאה וכן הלאה. אז כן, יש פה מידע עסקי שהוא מעניין. אתמול הייתי באיזה שיחה באמת, שבצעת נפל לי הסימון, כמה זה יכול להיות חמור. יש עכשיו איזה משפט בלוס אנג'לס, עירייה נגד אובר, על הקורקינט השיתופיים. אובר לא רוצה לשתף את עיריית לוס אנג'לס במיקומים של הקורקינטים השיתופיים בלייב. יש להם איזו דרישה מכל הוונדורים שפועלים בשטח שלה, לקבל דיווחים, לא יודע, הם קוראו איזה דיווחי ריל טיים של הנסיעות בקורקינטים, כדי שיוכלו לטענתם לשלוט בעומס או לראות מה קורה. אובר כרגע לא משתפת פעולה עם זה, ולכן הם הולכים כנראה להפסיק להם את הראשון או משהו כזה. יש אז איזה סכסוך משפטי. זה מעניין, כי זה די קרוב למה שאנחנו רואים עכשיו. תכלס, אולי לא צריך באמת השיתוף פעולה, אם אובר עובדים באותה צורה, אז כאילו, אפשר להשיג את הנתונים האלה גם כך.
אובר ידועים לשמצה בגאד מוד שלהם, שהם במסיבה, באירוע פרטי, הם הראו את המיקומים של כל הנושאים שלהם עם הפרטים שלהם. זה היה אחד מהדברים שבגללם בסופו של דבר ג'ייסון קלניק נאלץ לפרוש מתפקידו כמנכ״ל, אבל פה זה לא מוגבל רק לבחירי החברה, כל אחד יכול לעשות, זה שירות.
זה שירות.
אנחנו נציין שאת כל המידע הזה אפשר למצוא בגרפים שמופיעים בפוסט באתר של אימפרווה, אנחנו נלנקק אליו בהערות התוכנית. כשאתה מגלה דבר כזה, אתה חופר וחוקר ובודק ומוציא את כל המידע הזה, מה זה קורה לך לחשוב בתור מישהו שמתמחה בתחום הזה? זאת אומרת, אתה מזועזע, שאתה אומר, כן, הגיוני שזה קורה, זה קורה בכל מיני דברים דומים, אז זה קרה גם בקורקינטים. ציפית כשהתחלת את המחקר הזה להגיע לרמה הזאת?
לא ציפיתי, חשבתי שיהיה ככה יותר מוגן קצת, וחשבתי שיהיה יותר קשה לעשות את מה שעשינו.
איך הם פתרו את זה, אגב?
בעיניי הפתרון הוא לא כזה מסובך. אחד, בוא לא נחשוף את מה שעוד צריך לחשוף, וגם אם יש איזה ID, אז בוא נחשוף אותו, והוא יהיה רלוונטי רק לנסיעה הקרובה. בסדר, אז יש לך איזה ID, אני רוצה לתת לך איזה ID ליוזר, לא יודע למה, אבל בוא נגיד שנתת ליוזר ID של קורקינט, יופי. הסתיימה הנסיעה, תחליף לו את ה-ID.
זאת אומרת, ID disposable לנסיעה בודדת.
וזה מה שהם עשו בעצם?
משהו כזה, כן. באמת זה מה שהם עשו.
כשבאתם אליהם, באתם עם פתרונות, או שזה היה יוזמה שלהם?
הם לא באמת צריכים את החברה שלנו בשביל לפתור את הדבר הזה, באמת, כמו שאמרתי, אפשר לייצר ID שהוא יהיה disposable רק לזמן קצוב, לנסיעה וכן הלאה, זה באמת גורם לך להפסיק לעקוב, אתה יותר לא יכול לדעת ברגע שראית קורקינט בנקודה A ושהוא הסתיים בנקודה B, הוא עבר ל-ID אחר, אין לך יותר קורלציה, אתה לא יכול באמת להתחיל לעקוב אחר.
אתה כן אבל יכול עדיין לקבל סטטיסטיקות של איפה יש יותר קורקינטים באיזה שעות.
נכון, אבל בסופו של דבר, מתישהו אתה צריך לחשוף את המידע הזה, אין ברירה. אז כאילו, בסדר. עם זה אני יכול לחיות. באמת אני יכול לחיות עם זה ממש בשלום.
אבל יש לי הרגשה שחברות אחרות ענו בצורה אחרת.
יותר תובענית.
לא, האמת, איך... חברה אחת רצתה קצת יותר אינפורמציה, היה לנו פינג פונג לא קצר של טוב, מה זה אומר, מה אתם רוצים, בואו תשלחו לנו איזה POC שמסביר מה הבעיה, ובסוף זה הסתפק בזה ש, טוב, זה public API, זה מה שיש, אתה עושה, אתה מתנהג כמו אפליקציה, מבחינתנו זה בסדר.
אז not a bug.
משהו כזה, כן.
סייבר סייבר. אוהבים פרסומות?
לא!
גם אנחנו לא, אבל אין ברירה.
עידוק, כן. אתה לא מאמין מה קרה.
בורקס ענק צועד ברחבי ניו יורק ודורש סטונס.
בורקס במקום רבר.
אפשר רק לקוות. אבל לא, זה לא מה שקרה.
אז מה קרה, נועם רש? מה קרה?
זה קשור ל-VPN שאנחנו ממליצים עליו כל הזמן.
פרוטון VPN.
חוקרים מצאו וירוס שמתחזה לפרוטון VPN, ומי שמפיץ אותו רשם את הדומיין protonvpn.store ושם שרת ברוסיה.
לא חשוד בכלל.
והתחיל לגנוב מידע מאנשים שהיו טיפשים מספיק להתקין את זה מפרוטון-VPN.סטור ברוסיה.
בוא לא נקרא לאנשים טיפשים לפני שאנחנו יודעים מה בדיוק קרה שם. הם קיבלו את זה בחנות האפליקציות?
לא.
אוקיי, אז הם די טיפשים.
הם הגיעו לאתר פרוטון-VPN.סטור, ראו את המחירים הנפלאים שיש שם, הורידו איזושהי אפליקציה רושעה מפוקפקת שהתחזתה להיות פרוטון-VPN, וקיבלו זיווה.
מה הוא עשה עם המידע הזה?
ברגע שאתה גונב מידע מאנשים, אתה יכול למכור אותו בהרבה מאוד כסף. זה כל חשבונות הגוגל שלך וכל הדברים האלה, זה לא מעט. לא מעט. הדברים האלה נמכרים בשלל מקומות במחירים נעים מאוד.
מקומות חשוכים בדרך כלל.
חלקם.
אז אנחנו רוצים להמשיך ולהמליץ על פרוטון VPN, כי הוא VPN שאנחנו סומכים עליו, מחברה שאנחנו סומכים עליה, ושיש לה קוד פתוח, ושלא מסגירה לקוחות שלה לרשויות, ושלא גונבת את המידע שלכם. אבל רבק, תעשו את זה דרך חנות האפליקציות או דרך האתר הרשמי, והכי טוב, דרך הלינק שלנו, כי אז אנחנו מקבלים מזה גם כסף. בעצם האיש הזה גנב מאיתנו, ממני וממך.
אני מרגיש פגוע.
אני מרגיש גנוב.
אתה גנוב.
סייבר סייבר.
וכמה זמן לקח להם לפתור את העניין הזה? החברה שפטרה?
החברה שפטרה, את האמת, אנחנו לא עשינו בדיקה מעמיקה, אז כנראה עוד לפני שבדקנו אותה. כאילו בדקנו חברה אחת, אמרנו, דנו לכל החברות, והמשכנו לבדוק את האחרות.
פשוט התקנו אתכם
כן, אצלנו זה בסדר, אנחנו כבר זה. יכול להיות שמספיקו לעשות זה לפני, יכול להיות שזה כבר מ-day one היה תוכנה נכון, אולי יש פה כן חברות שיודעות לכתוב קוד כמו שצריך, אני מקווה שכן.
כמובן.
מדינת ישראל ידועה באיכות הסייבר סייבר שלה.
אתם לא גביתם כסף מהחברות האלה, או אתם לא קיבלתם כסף מהחברות האלה, זה היה שירות לציבור.
כן, אנחנו ברגע שמצאנו, אמרנו בואו ננסה לעשות responsible disclosure כמו שצריך, מבחינתנו סיימנו את העבודה.
מהמם. ישראל זה לא המדינה היחידה שיש בה קורקינטים. האם דברים דומים יש גם במדינות אחרות?
לא בדקנו מחוץ לישראל, כי קצת יותר קשה לבדוק את האמינות של מה שאנחנו רואים. כאילו, אם אני צפצף בקורקינט בחול, אני צריך להיות שם בשביל לשמוע אותו מצפצף.
יכול להיות, אתה יודע, שחשוב לנסוע עכשיו לבלי, לבדוק את מצב הקורקינטים שם. אני חושב ש...
אם אתה צריך עזרה, אנחנו מוכנים גם לבוא לעזור.
אני לגמרי שם.
אולי לפני כמה חודשים הייתי מסכים לעשות זה, היום אני פחות מתלהב לטוס.
יש מקום בסין.
שיש שם הרבה קורקינטים. אז כן, אני משער שזה לא הסרוויס היחידי, אני גם משער שיש עוד סרוויסים שלא בדקנו שהם משתמשים ב-Identifier IDs, כמו נקרא זה תחום הרכבים, אוטוטל, או דברים כאלה. אני לא יודע, לא בדקתי, אבל have my suspicions. אני משער שבאמת אפליקציות או חברות שנותנות שירותים של שרינג כלשהו, אם זה קאר או סקוטר או whatever, אם הם משתמשים ב-IDs שהם trackable או ב-IDs שהם יוניקים, אז באמת כנראה שהחשש הוא אותו חשש גם שם.
עכשיו, בקשר ל-PII בעצם, למידע של המשתמשים.
Personally Identifiable Information.
אתם לא חיפשתם אותו, או שאתם לא ראיתם אותו כחלק מהמיפוי של המיקום?
אז לגבי ה-PII של המשתמשים, זה לא שלא חיפשנו, אבל זה לא היה המיין אישו שלנו, נקרא לזה באותו רגע. זה כן נראה שהם מנסים להגן על נסיעות. אני יכול להגיד לך שברוב החברות שבדקתי, נסיעה עצמה קיבלה... גם כן איזה יוניק אידנטיפייר, רצינו לעשות בדיקה אם אפשר לגרום לקורקינט לעצור, ולהגיד לו, בוא נסיים את הנסיעה של מישהו, מה אכפת לי לנסות.
אני יכול לחשוב על כמה סיבות למה צריך להיות לך אכפת, אבל...
לא, לנסות.
אתה יודע, אני לא שופט.
אז זה לדוגמה משהו שלא באמת צלח. באמת היה שם מנגנונים יותר חזקים. כאילו באמת היה שם ID לפי נסיעה, ולנחש את ה-ID הזה הוא היה ID מאוד מאוד מורכב, אז באמת... כמעט בלתי אפשרי לעצור למישהו את הנסיעה הזה, לפחות בסרוויסים שאנחנו בדקנו.
אז שמעתם את זה פה לראשונה, רוכבי קורקינטים פרועים שכמוכם אי אפשר לעצור אתכם, למרבה הצער. לאן מכאן, לאן אתה נוסע הלאה? מה מגניב אותך עכשיו?
האמת שיצא לי קצת לעבוד באמת עם האפליקציות, אז אולי נסתכל על עוד כמה אפליקציות שמעניינות, כאילו לראות אם יש שם דברים חדשים או דברים שאפשר לחשוף מבחינת סקיוריטי. ונראה, אולי נמצא משהו.
מה אתה עושה ביומיום שלך בעבודה?
אני באמת חלק מקבוצת מחקר של אימפרווה, אנחנו גם עובדים על פיצ'רים חדשים או מוצרים חדשים שירחיבו את היכולות של החברה, וגם עובדים על הדברים האלה, דברים שנתת, שיקירו את החברה שלנו קצת יותר טוב, שלעזור בהקטונים ופעולות כאלה ואחרות. ובאמת, אין איזה משהו ממש ממש קבוע. באמת, באמת לחברה נותנים לנו קצת להשתולל מדי פעם, ובאמת עולים דברים יפים ומעניינים. סייבר
סייבר. ועכשיו, אם לא אכפת לך, אנחנו נשמח שתחלוק איתנו מתכון של איזה מאפה שאתה אוהב.
פאי לימון. אם זה נחשב כמאפה,
זה מאפה לגמרי, ואני מעודד אותך על בחירתך המצוינת.
אנחנו ניתן את המתכון בהערות התוכנית. מאזינים שרוצים לאפות ולבוא לבקר אותנו, אז בבקשה, בשמחה. יצרו קשר.
עם מאפים.
עם המאפים, כמובן.
בלי מאפים, אל תבואו.
צרו קשר, טוויטר, cybermycyber, אימייל, cyber@podcasting.co, תיבת ההדלפות הסודית, תמצאו לבד, פייסבוק אין לנו, ועד כאן, סייבר סייבר להיום, סייבר סייבר לאורח שלנו, אמיר שלדובסקי.
תודה רבה, סייבר סייבר ידע.
סייבר סייבר, גם לך נועם רש.
סייבר סייבר.
סייבר סייבר. סייבר סייבר, פודקאסט על האקרים. ומאפים.
My voice is my passport verified.
עונה שנייה, מגישים נועם רותם ועידו קינן, מופק על ידי פודקאסטיקו.
Try it now.
Thank you. Come again soon.